כל חי אונליין 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, לישי פופובסקי ואשר גרייבר שאיתנו באולפן, ואנחנו רוצים להתחיל לגעת בנושא האישיות המזוכיסטית, שלא פעם היא גם כן סוג אדם קורבן. ננסה לגעת בה, קצת לנתח קווי אופי ולראות גם איך יוצאים מהמקום הזה ואיך מתמודדים עם אדם כזה. האישיות המזוכיסטית, לא פעם זה אדם שמוצא את עצמו שוב ושוב, מבטל את הצרכים הבסיסיים שלו, מבטל את הרצונות שלו למען הזולת. זה אדם שמוכן לומר כן על כל בקשה לא שגרתית של הזולת, לא לבקש לעצמו שום דבר. זה אדם שמבטר שוב ושוב על הציפיות שלו, כדי להסביע את רצונו של בן או בת הזוג, בן המשפחה או חברים. מישהו בעל אישיות מזוכיסטית רואה את העולם בצורה כזו שאומרת, שאם אתה רוצה שישארו בחברתך, שיואהבו אותך, תוותר על הכל. לתת, לוותר מדי פעם, זה מצוין. אי אפשר לנהל מערכת חברתית תקינה בלי זה. כי מעורבות בין אנשים דורשת את היכולת להתגמש ולהגל פינות מדי פעם. לוותר מדי פעם. אבל אדם שמוחק את האישיות שלו לגמרי, זו כבר הפרעה נפשית. התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך. כמו מי ישווה התורה את האהבה שצריך לתת למישהו אחר? כמו האהבה שאדם אוהב את עצמו. מי שיוותר על האהבה הזו שלא את עצמו, זה לא תמיד בגלל טוב לב או מידות טובות. לא פעם, זה בגלל שהאישיות שלו כל כך מחוקה, שהוא לא מוצא את האישיות שלו, הוא לא מעריך את עצמו, אפילו מזלזל בעצמו. וכל הערך שהוא רואה בעצמו זה ידי כך שהוא נותן לאנשים אחרים. מי שהוא בעל אישיות מזוכיסטית זה לא פעם אדם שמעניק המון, אבל באמת עמוק יותר, האדם שסובל מאישיות מזוכיסטית יש לו ציפייה מהזולת. הוא אמנם נראה אדם שמעניק הרבה חום ואהבה לזולת, האמת היא שהוא לא כל כך מעניק כמו שיכול להיות שהוא מנסה לקבל. יש לו צורך שהזולת לא רק יודה לו, אלא גם יהיה אסיר תודה אליו. כמו היינו אומרים, הוא מנסה לכלוא את האחרים רגשית אליו, על ידי הנתינה, ללא גבול שלו. הוא ייתן, אבל הוא לא יסכים בשום פנים באופן שנחזיר לו. כי אם נחזיר לו, מבחינתו זה אומר שאנחנו כבר לא חייבים לו. ואת התחושה הזו רוצה להשיג, שכל הזמן נהיה חייבים לו. זו תחושה שהוא מנסה להשיג, שלעולם הוא לא ישיג, כי אין שום אדם בעולם שיכול להתמסר ולהרגיש שהוא אסיר תודה לאורך זמן. אם אנשים לא אסירי תודה כלפיו, הוא יכול לומר משהו בסגנון של, אני את הנשמה שלי נתתי לילד ולא קיבלתי כלום בחזרה. אני את הנשמה שלי נתתי לבן אדם הזה ולא קיבלתי כלום בחזרה. אני את הנשמה נתתי לאדם האחר ואני לא מקבל. בגלל החסך הרגשי שלו, שהוא לא אוהב את עצמו, הוא מצפה לקבל מהזולת שיהיו אסירי תודה אליו. כל עוד אנשים לא אסירי תודה כלפיו, הוא מרגיש שלא מספיק החזירו לו מה שמגיע לו. ולכן מצד אחד הוא מעניק, ומצד שני הוא לעולם לא ירגיש שממש מחזירים לו. אם התפיסה שלו לא מחזירים לו, אז זה רק מגדיל את הקושי שלו בלאהוב ולהעריך את עצמו. הוא מרגיש יותר ויותר מנוצל. מהמקום הזה הוא כבר אפילו מרחם על עצמו, ואז הוא שוב ושוב יאמר לעצמו אמרה בסגנון של כמה לא חכם הייתי שהשקעתי באדם האחר. איזה אדם כפוי טובה הוא אדם האחר, ואני השקעתי בו ואני נתתי לו עוד פעם ועוד פעם. וכל זה במקום לראות את הבעיה האמיתית. מהי הבעיה האמיתית? הבעיה האמיתית היא שהוא לא אוהב את עצמו, שהוא לא מעריך את עצמו, שהוא מחפש לקבל אהבה עצמית במקום שלעולם לא ייתנו לו. במקום לומר לעצמו, עדיף להשקיע בצורה מאוזנת בזולת וגם בעצמי. לא לצפות שאנשים יהיו אסירי תודעה, כי הם לא הולכים להיות כאלה. הוא מחפש אנשים שהוא יכול לכלוא אותם ברגשות שהם יהיו אסירי תודעה אליו, מטרה שהוא לעולם לא יוכל להשיג. כשאדם הוא בעל אישות מזוכיסטית, הוא מתחיל גם לכעוס ולהתאכזב במקרה הזה. ואז האדם מרוב כעס, מרוב תסכול, כנראה מאבד חברים. ואז כשהוא מאבד חברים, אומר, זו הוכחה שכנראה צדקתי. הוא באמת אדם שלא כדאי להשקיע בו, לא כדאי לתת לו. הוא לא מבין שהוא חנק את הצד השני, והכעס שהוא כועס זה לא בגלל שהשני הוא מתנהג בצורה לא נכונה ולא יעילה, אלא בגלל שהוא לא מאפשר לבני אדם את הקרבה אליו יותר מדי. אדם עם אישות שהוא סוג אדם קורבן, הוא לא פעם מסתתר סביב מילים כמו, החיים קשים עליי, רע לי, אני כל הזמן מתוסכל, רק לטובים רע בעולם הזה. איך האנשים הרעים כל כך מצליחים? אדם מזוכיסט, אדם שהוא קורבן של המציאות, יכול לתרץ לעצמו את מועקת החיים שלו בצירוף מקרים אכזרי של חוסר מזל, חוסר אונים אינסופי. זה לא נגמר, מערכת הכאבים והתסכולים שלו, כך הוא מתאר את זה. יבוא מישהו ויגיד לו, אתה יודע, מאוד רע לי בחיים. הוא יגיד לו, לך רע, חכה בו תשמע את כל הצרות שיש לי בחיים. המזוכיסט, הוא מרגיש קורבן ומסכן. הוא מביא את עצמו עוד פעם ועוד פעם לאותם מצבים, לא תמיד בצורה מודעת, על ידי תחושת הסבל והמסכנות. הוא בעצם, בלי לשים לב, משתחרר מרגשות אשמם. יכול להיות שהוא סבל וצבר הרבה רגשות אשמה בילדות שלו, כשדמויות סמכותיות השפילו אותו, העירו לו, העבירו עליו הרבה ביקורת, מה שהוביל אותו למצב שהוא מרגיש רגשות אשמה על עצם הקיום שלו. הוא מרגיש רגשות אשמה גם כשאין על מה להאשים אותו. ואז כשהוא מרגיש את הרגשות אשמה האלה, הוא במקום להתמודד עם הרגשות אשמה, לפתור את הרגשות אשמה, לראות האם הוא אשם, לא אשם, מה יש שמטריד אותו, מה יש שמפריע לו, הוא לא מחפש לפתור את הבעיה, הוא לא רואה איך פותרים את הבעיה, אלא הוא מנטרל את רגשות האשמה על ידי כך שהוא יוצר איזה סוג אדם כזה שכל הזמן סובל, כל הזמן רע לו. ואז בני אדם, במקום לדבר איתו עניינית על בעיה זו או אחרת, אי אפשר, הרי הוא אדם סובל, ועל ידי הסבל שלו הוא מצליח כל הזמן לנטרל דיאלוגים ענייניים עם הצד השני. הוא הסובל. ברגע שהוא הסובל, גם נוח לו להיות המסכן והסובל, כך הוא מרגיש גם עליונות מוסרית. כלומר, על ידי כך, הוא מרגיש שאני הסובל, האחרים הם מרגישים טוב, אז יש אצלו במוח מעין משוואה שאומרת, מי שסובל הוא הערכי והישר בעולם הזה, ומי שטוב לו ונעים לו הוא הרע. הוא הנצלן, הוא הלא ישר. כך הוא מרומם, וכך הוא מתרומם, בכל אופן, באשליה שלו. עוד סגנון שיכול לחזק את ההתנהגות והתפקוד המזוכיסטי והקורבן של האדם, על ידי זה שהוא סובל כל הזמן, הוא משיג יכולת ליצור קשרים בני אדם. אלה אנשים לא פעם שלמדו בבית הספר של החיים. כלומר, מתוך אינטראקציה, יחסי גומלין עם אנשים אחרים, הם למדו שכשהם מסכנים, כשהם מכשלים, כשרע להם, או אז הם מקבלים יחס, אז מלטפים אותם, אז מחבקים אותם. כך הוא יכול לקבל יחס חם ואוהב. לכן גם חשוב שכהורים נעניק הרבה יחס חום, תגמול חיובי לילדים. כשהם ביחד, כשהם משחקים, כשהם שמחים, כשהם מסופקים, לא רק כשהם בוכים, כשהם מסכנים, כשהם מתוסכלים. אם נעניק להם יחס רק כשהם מתוסכלים, כלומר, כל פעם שמרגישים רע נגיד להם, בוא תאכל משהו, בוא תשתה משהו, אנחנו אוהבים אותך. בסגנון הזה הם יתחילו להתרגל שכשרע אז מקבלים יחס טוב. המוח שלהם מתחיל ליצור חיבורים שאומרים, תסכול, כאב ותחושות שליליות, אלה הן הרגשות שהן מתוגמלות. הילד בוכה עצור מתוסכל, נבין אותו, ניתן לו את היחס הראוי. אבל לפרופורציה לא תמיד כדאי להגיד, אוי איזה מסכן, אני מרחם עליך, או משהו בסגנון הזה. אלא יותר משהו בסגנון שקיבלת מכה, זה בטח כואב, לא נעים, אפשר להיות אמפתי, גם להוסיף רגש. חגך, להמשיך הלאה. בעיקר כשהילדים משחקים יחד, צוחקים יחד, שמחים יחד, אז בואו נצלם את זה, בואו נתלה את זה במקום שכולם יראו את זה, ובעיקר הילדים. נעצים לחזק את הרגעים הטובים שלהם, כך שאצלם במוח יהיה חיבור בין עשייה חיובית, שמחה ותחושת סיפוק. זה הדבר הבריא והטוב ביותר. אני לא אומר שאדם שהוא קורבן של המציאות הוא אדם שלא רע לו. יכול להיות שתנאי החיים שלו הם מאוד מאוד רעים, שאנחנו לא היו במקום הרע שלו. אנחנו לא באים לשפוט ולומר כן רע או לא רע. כן באים להגדיר על מה האדם שם דגש. כי כל בן אדם במערכות החיים שלו יכול לשים דגש ברמות של 80% על הבעיה ו-20% על הפתרון. ויכול לשים גם כן הפוך. אדם שהזהות שלו היא לא זהות של אדם קורבן, הוא שם דגש את מהירה והאנרגיה, הזמן והמרץ, איך אני פותר את המצב, איך אני משפר את המצב. זה לא אומר שלא מתוסכל מדי פעם, הוא מתוסכל, הוא מדי פעם מצב רוח מדוכדך, הוא לא תמיד מגיב בצורה הכי נכונה והכי יעילה, אבל זה לא הופך אותו לאדם לא אופטימי. כי האדם האופטימי, האדם החיובי, האדם היצירתי, האדם היוזם, האדם עם האופי החזק, זה לא אדם שלא נופל מדי פעם. נפילה מדי פעם לא מעידה על משהו מהותי. מה שמעיד על משהו מהותי זה השגרה של האדם. אם האדם בגדול הוא מדי פעם נופל למצב רוח לא טוב, אבל בגדול מחר בוקר יודע לקום על הרגליים ולהתחיל את היום החדש עם מוטיבציה חדשה ותנועה חדשה ועשייה מחודשת, וככה מדי פעם יש נפילה, אבל הנפילה הזו מרזיקה שעה, שעתיים, יום, יומיים, שבוע, לאחר מכן הוא חוזר לשגרה. זה לא אדם שהוא קורבן, זה אדם שהוא בריא בנפשו, אדם שהוא חזק, כי אדם שהוא חזק לא נמדד על הרגעים שלו, אלא על השגרה שלו. הרגעים מדי פעם הרבה אנשים מופלים, זה לא מדד לדבר רע, שבע יפול צדיק וקם. המדד הוא לא הרגעים הזמניים מדי פעם, אלא השגרה של האדם. אדם אופטימי הוא לא אדם שכשקרה משהו רע, אז הוא פעם אחת כועס, מתעצבן, מתוסכל, עצוב, בוכה, או מסתגר לשעתיים בחדר. זה רחוק מלהעיד על מבנה אישיות פסימי של האדם. האדם הפסימי הוא סוג אדם שאת הרגשות הפסימיות, את המחשבות הפסימיות, הם ילוו אותו במשך שעות, ימים, שבועות, חודשים ושנים. אדם אופטימי, גם הוא מדי פעם חושב מחשבות פסימיות, אבל זה לא מרזיק הרבה זמן מעמד, זה לוקח שעה, שעתיים, יום, יומיים, כמה שבועות, ולאחר מכן הוא חוזר לשגרה הטובה שלו. אותו דבר לגבי האדם שהוא זהות קורבן. האדם הזהות קורבן יכול להיות שבשגרת החיים שלו, אובייקטיבית, יש לו מערכות חיים קשות מאוד, שאין להרבה אנשים אחרים. ואנחנו לא באים לשפוט ולומר מי צודק, מי לא צודק, ואם הוא סובל או לא סובל, כן באים לשים דגש על מה האדם מתמקד. אם האדם מתמקד רק על הרע, אז זה האדם שיש לו סוג זהות של אדם שהוא קורבן יותר. ואם אדם רואה את הרע, ער לרע, אבל בגדול, מגמה, מנסה תמיד להתקדם, אז זה כבר אדם שהוא יוצא מעגל הקורבנות. זה אדם שהוא נע יותר ויותר אל מעגל ההתפתחות. אנחנו נמשיך בעזרת השם את הנושא וניגע בעוד נושאים אחרים. אנחנו נצא להפסקה קצרה. אתם יכולים להתקשר ל-058-693-93. 058-693-93 לשאלות שקשורות בענייני נפש האדם, המשפחה, בין אם זה מערכת הנישואים, האורות, תחומי נפש האדם, ובעזרת השם ננסה לעזור בעניין. הפסקה ומיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. שלום.
הלו?
כן, שלום, ערב טוב. אנחנו עכשיו
שלום,
שוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום, כן. ברוכה.
רציתי לשאול שאלה כזאת, בעניין ילד שהוא מתעקש, ובכל מיני עניינים, למשל, לדוגמה, אומרים לו, אל תלך עם חבר פלוני, או אל תעשה דבר פלוני, אל תתלבש דבר פלוני, והוא מתעקש. שאלה, האם האבא או האמא יכולים בצורה מסוימת להגיע לנפש שלו, או שיש איזו מוסכמות כזה שההורים, או האחים, או הקרובי משפחה, לא יכולים אף פעם להגיע לקרוב משפחה, לנפש שלו, אלא מישהו צדדי. שאלת אם המוסכמות הזו זה דבר שהוא חזק, כאילו, ובאמת...
אתה שואל... שאפשר... כן. אתה
או
שואל...
שאפשר להשפיע. כן. כן,
השאלה היא, האם אפשר קרובי משפחה להגיע אל רגשותיו של הילד כאשר הוא מסרב לשמוע מה שאומרים לו?
כן, ההורים, לכדום, ואיך אפשר?
איך אפשר להגיע לילד? אז קודם כל לגבי השאלה הראשונה, האם אפשר להגיע רגשית אל הילד, ההורים? התשובה היא בגדול, כן, בטח שהם יכולים להגיע אליו. למה יש אב האמינה שלא יכולים להגיע אליו?
כי יש מוסכמות כזו, למשל שהאחים לא יכולים להחזיר בתשובה את האח, או אבא, את הבן, זה מוסכמות כזה בעולם כזה, אני קצת מכיר את הרעיון הזה, וכי קשה להגיע לשני, תמיד הוא מחש כאילו, תגיד לי מה לעשות וכדומה.
הבנתי, אם זה, עכשיו המקרה יותר מובן, כלומר אני בכל אופן, אני עכשיו יותר מבין את המקרה, כלומר מתי שמדובר על כך שילד, הוא עשה שינוי במסגרת הערכים, ביחס למשפחה מה שהיה, ועכשיו השאלה האם אפשר להחזיר את הילד אל מסגרת הערכים כאשר אנחנו אחד מבני המשפחה ינסה להשפיע עליו.
כן.
יפה, זו שאלה. אז בהקשר הזה, המוסכמה הזו יש בה משהו שהוא בדרך כלל נכון. הסיבה היא כי בהרבה מאוד מקרים כאשר הילד עושה איזשהו שינוי ביחס למערכת הערכים שהייתה במשפחה, הוא בדרך כלל עושה את השינוי מכמה וכמה סיבות. לא תמיד, זה לא גורף מה שאני אומר, אבל בהרבה מאוד מקרים זה ככה, ומהמקום הזה מגיעה המוסכמה שתיארת מקודם. האדם הזה יכול להיות שבתוך המערך המשפחתי, בלי לשים לב, בלי שבטוח מישהו מההורים או מהילדים או מהאחים עשה איזושהי טעות מסוימת, זה קרה בתוך הדינמיקה המשפחתית, שהוא הרגיש... טיפה מאוים, הוא הרגיש שאין לו מקום, הוא הרגיש לא מספיק ייחודי, לא מספיק חשוב, ולכן הוא יוצא מתוך מערכת הערכים, ואחד המניעים שלו הוא מניעים רגשיים, שהוא לא השיג אותם בתוך המשפחה, ולכן המערכת המשפחתי מבחינתו היא לא מהווה מקור לפתרון, אלא מקום לאיום. ולכן, היות שהוא חווה את המשפחה כמקור מאיים, לכן המשפחה עצמה לא תצליח בהרבה מאוד מקרים, לעזור לו לפתור את הבעיה. אז זה מהמקום הזה, זה נכון ומדובר דרך כלל גיל מבוגר, כמו 13, 14, 15 ויותר. בגילאים אלה זה יותר ויותר קשה. אז זה קודם כל לגבי הנושא הראשון. לגבי הנושא השני, אם והיה ואפשר לעשות משהו, מה אפשר לעשות משהו? התשובה היא שאני אדבר על העיקרון, כי כל מקרה הוא יותר לגופו והפרטים הם אולי משתנים מקרה למקרה, אבל העיקרון הוא כזה, שברגע שהמשפחה היא תמשיך להעניק את החום, את החיבה ואת המסגרת שאומרת אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מקבלים אותך, אז יש סיכוי לא שהמשפחה תצליח להשפיע עליו, אלא יותר שמישהו חיצוני ישפיע עליו. כלומר, ברגע שהוא יודע שהמשפחה היא מבחינתו לא מהווה מקור איום, אלא מקור שמקבל, מקום שהוא טוב, ולפעמים, אני אוסיף ואומר, שזה לא רק המקום המקבל, כי יש הרבה משפחות שמאוד מאוד מקבלות את הילדים, ובכל זאת נעשה איזשהו שינוי אצל הילדים עם מערכת הערכים שבה הם גדלו. למה? בגלל שהמשפחה רק קיבלה, אבל לא פרגנה לילד את המקום הייחודי, את המקום המוארך, שאגב, אני פה פותח סוגריים ואומר שלפעמים יש הורים כשישנם הרבה ילדים ויש קושי לנהל את כל הילדים כולם, אז יוצרים איזושהי מערכת שהיא, אני קורא לזה מעין מוסד, מוסד משפחתי, שבה כולם חייבים להיות שווים. ברגע שכולם חייבים להיות שווים, אז הרבה אולי מרגישים בזה טוב, אבל ישנם תמיד כמה מיעוטים שהם מרגישים שאין להם את המקום שלהם, ואז מתוך איזשהו אינטרס ליצור מערכת רגועה, שגרתית וטובה, ומובן ההיגיון של ההורים שמתנהלים בצורה כזו, אבל הם מאבדים את האנשים, את הילד הזה שאולי את האהבה הוא קיבל, את החום הוא קיבל, אבל הוא לא הרגיש את הייחודיות, ואת זה הוא יכול למצוא בתוך מעגלים אחרים. לכן, אני אומר שהמשפחה כן צריכה לאפשר איזשהו רקע מסוים של חום, חיבה, מסגרת שתמיד אתה מקובל. יחד עם זאת, זה כמובן שאם והיה ועוסקים באדם שהוא יצא מחוץ למסגרת, אז כל מקרה לגופו, איך הוא חוזר הביתה, איך הוא מתנהל למשפחה, להיזהר שגם כן עם כל הצער הדברים נאמרים, לא, אולי דברים נראה שנאמרים מקום קר, אבל זה לא מקום קר, זה מקום שמלווה בצער. זה כמובן לשים לב שלא תהיה פגיעה במערכת המערכת המורחבת יותר של המשפחה, איך עושים את זה בצורה נכונה וחכמה, אבל לאפשר לו את המסגרת הזו, ואז המקום הזה יש אפשרות או שמישהו אחר כשהוא ידבר איתו אז הוא ירגיש פחות מאוים מהמשפחה, והמשפחה היא לא תהווה מקור שמפריע לו לחזור למסגרת, או שכעבור פרק זמן של כמה שנים, אז אם כבר לא תמיד ההורים, דווקא האחים בהקשר הזה הם טיפה יותר יכולים לעזור, כיוון שבהרבה מאוד מקרים הם נתפסים כפחות מאיימים. דיברתי באופן כללי, כל מקרה הוא לגופו, אבל יש כאן עיקרון מחשבתי בכל אופן. ברוך תהיה. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
מדבר פה אהרון, אני מדבר מירושלים.
כן, אהרון.
סליחה שאני צרוד. השאלה שלי היא פשוטה מאוד. מה קורה לאדם ששמע את השיחה שלך בהקדמה, ואומר, מדובר עליי. יש לנו כזה חבר בעבודה, שלפני כמה זמן דיברנו על כך. הוא אמר, בסדר, אז אני מזוכיסט, יש לך משהו פתרון בשבילי? מה אני יכול לעשות? אני לא יכול להשתנות, אני בן 40.
כן.
באמת, לא ידעתי מה להגיד לו.
כן.
קודם כל, אתה להגיד לבן אדם בן 40, איך הוא יכול להשתנות?
קודם כל, איפה שהוא כל כך פתוח, הוא מוכן להשתנות. ברגע שהוא מוכן, ברגע שהוא פתוח, הוא מוכן להשתנות, זה כבר לא בטוח מעיד על דבר כל כך גרוע. אלא אם כן, אלא אם כן, ופה אני כבר אומר הסתייגות, שהאדם הזה אומר לעצמו משהו בסגנון של, אני מוכן להשתנות, אבל אז כל כלי שתיתן לו, הוא לא ישתנה. ואז הוא יגיד לך, אתה רואה? זה לא עבד. אתה רואה? זה לא עבד. ואז יתברר לך שכל כלי וכל עצה שרצית לתת לו, היא בסוף לא תהיה לטובתו, אלא באוכריו ובאוכרי הנותנים לו את העצה, מכיוון שיתברר שכל עצה לא מספיק נכונה וטובה בשבילו, מה שהופך את זה למצב שאנחנו הרבה יותר מקבים את המצב. למה? כי הוא אומר, הנה, ניסיתי גם את הכלי הזה, ואת הדרך הזו, ואת העצה הזו, ואת הטיפ הזה, ושום דבר לא עובד. אז אני אומר, אם והיה והוא פתוח להצעה, זה כבר דבר טוב. אני רק מוסיף ואומר שחוד שהפתיחות להצעה היא מעין תהליך מורכב שנראה אותו בהמשך. כפי שתיארנו עד עכשיו. עכשיו, בוא נראה מה אנחנו יכולים לעזור לו. אפשר לעזור לאדם שהוא מתאים לקווי האופי שהגדרנו בתחילת התוכנית. אפשר לעזור לו בשני אופנים. אופן אחד, בצורה קצת פסיבית, אופן שני בצורה אקטיבית. בצורה הפסיבית זה כל פעם שהוא מדבר על הבעיות שלו, על המועקות שלו, כמה רע לו, כמה הוא סובל, כמה הוא מתוסכל. מה שאתם עושים זה שאתם לא מדברים איתו ואתם לא מתייחסים אליו, כיוון שהיחס הוא זה שמזין את המצב. אז לא בצורה בוטה קמים והולכים, אבל כן אפשר בצורה עדינה לומר, אנחנו שומעים, אנחנו טיפה עסוקים, מדבר יותר מאוחר, תעצרו את הדו-שיח, אל תיתנו לדיאלוג הזה את הדלק שלו. זה דיאלוג שברגע שאנחנו מאזינים יותר ויותר, אנחנו לא נמצאים מקום עוזר, אלא מקום מזין. מקום עוזר זה מקום שבו אתה יודע שאחרי 15 דקות, 20 דקות, שעתיים של דיאלוג יש פתרון. או רוצים להגיע לפתרון, או נעים לאנשהו. אבל אם והיה, ואתה רואה שהאדם הזה, אחרי שעות על גבי שעות של התנהלויות מצטברות במהלך ההיכרות שלכם, האדם הזה לא רוצה להגיע לאיזשהו פתרון מסוים, כנראה שהאדם הזה הוא סוג אדם שכל דיאלוג שהוא מדבר על הבעיות, זה אף פעם לא ישמע פתרון, גם כשיתנו פתרון זה אף פעם לא יעזור, כי זה אף פעם לא הפתרון המתאים, וזה לא מתאים לבעיה המורכבת שלו, כי היא תמיד קשה יותר מכל הבעיות שאנשים אחרים סובלים מהם. לכן מה שנעשה זה לא לדבר יותר מדי סביב הבעיות שלו. כל פעם שיש בעיה שהוא מדבר על המצוקה וכדומה, ללכת למקום טיפה יותר פסיבי, יותר להתנתק, לעצור דו שיח, ולא להמשיך איתו. למה? כי הדיאלוג הזה, כשממשיכים אותו, אנחנו מזינים אותו. אנחנו מתדלקים את הדיאלוג ואת האישיות הזו. אז זה בצד של, נקרא לזה, סור מרע. צד הראשון. אני רק אומר פה שצריך להיזהר, לא להגיד לו, אתה מדבר על עצמך, אז מפסיקים לדבר. כמובן בצורה עדינה. לומר לו משהו בסגנון של אני מבין את הקושי, מבין את הבעיה, ואחרי 30-40 שניות דקה, לעצור את הדיאלוג, ולהחליף נושא, או לעצור, ללכת מהחדר, לחזור אחרי כמה דקות, כלומר, לאפשר דיאלוג של כמה רגעים, לא עם מקום בוטה, לא עם מקום מעליב, לעצור את זה בגלל תירוץ זה או אחר למה צריך לעשות את הדיאלוג, וכך אנחנו פחות מזינים את המצב. זה אסור מרע. עשה טוב, האדם הזה עכשיו אומר שהוא רוצה פתרונות. אם והיה והאדם הזה הוא כנה, ואכן הוא רוצה פתרונות למקום הזה שבו הוא נמצא, כלומר הוא נמצא בסוג אדם שהוא קורבן של המציאות. קורבן של המציאות הכוונה שהוא כל הזמן מתאר כמה רע, כמה רע וכמה רע. אנחנו יכולים לעזור לו על ידי כך, יש לי רעיון מה להגיד לעזור, אבל לפני כן אני הייתי רוצה לשמוע אולי מכם מה אתם ניסתם לעזור לו, ואז על בסיס זה נראה אם אני יכול לחדש משהו. מה אתם ניסתם לעזור לו?
כל פעם שהוא התלונן על זה שהוא מסכן, אמרנו לו מה הפתרון שלך כדי שתפסיק להיות מסכן. אם הוא הגיב והוא אמר, אין פתרון.
כן.
זהו, זה הדבר היחיד שמצאנו רעיון.
הבנתי. אז בוא נמשיך עם הכיוון שאמרת, אבל בוא נשדר את זה קצת. בוא נאמר לו משהו בסגנון של, אנחנו מבינים שלבעיות שלך אין פתרון. אבל אם והיה ואנחנו רוצים לשדרג את מערכת החשיבה שלנו, בוא נעשה משהו כזה. בוא ניקח בעיות שהיו בחצי שנה האחרונה. לא הבעיות שהיום ואתמול, הבעיות האלה הן חמות מדי והן קשות מדי. בוא ניקח בעיות שהיו לפני חצי שנה. אנחנו נרצה יחד, נשב, נדבר, תכתוב את זה, נדבר על זה יחד, בשביל לאתגר את החשיבה ולשפר את מערכת היצירתיות של המוח. אתה תכתוב את הבעיות שיהיו בחצי שנה האחרונה. אחרי שאתה כותב את הבעיות שיהיו בחצי שנה האחרונה, מה שתעשה זה שתכתוב איזה פתרונות היום מבט לאחור יכולת לתת אחרת למצב הזה. למה אני אומר דווקא חצי שנה אחורה? כי מה שקורה היום מבחינתו זה חם מדי, בוער מדי, יותר מדי נמצא בתוך המצוקה. אז לכן הוא לא יכול לראות את הפתרון. אבל בואו ננסה להרגיד מערכת החשיבה לפתרונות הידי כך שנתחיל למקום היותר קריר והיותר יבש. זה המקום של מה שהיה לפני חצי שנה, ואיך נראה לך, יכולת לפתור את זה בצורה אחרת לפני חצי שנה. אני אומר מראש, אני לא בטוח שהאדם הזה יסכים לעשות דבר כזה, כי יכול להיות שהוא יגיד לעצמו, בנס שרדתי את החצי שנה האחרונה. זה גם אמרה שיכולה להיות לאדם כזה, כי הוא לא מחפש באמת פתרון. אבל אם הוא מחפש
ואז
פתרון...
ואז כוונתך שאנחנו ננסה ביחד עם ההסברים שלו, להראות לו שהוא כן הצליח?
אחרי שהוא בא ומתאר בחצי שנה האחרונה יכולתי לעשות כך, יכולתי לעשות אחרת, אז פה, אם והיה ואתה רואה שהוא מגיב בצורה חיובית, אז כן, אתה יכול להגיד, או מצוין, אתה רואה פה הצלחת ככה, פה הצלחת ככה, הצלחת פה 30%, 40%, מצוין, או, אז יש תנועה, יש התקדמות, פה שיפרנו, פה היינו יותר טובים, פה התלטשנו, פה התחדדנו. כן, אפשר, אז, אחרי שהוא כבר מגלה איזושהי פתיחות מסוימת, אז אפשר לבוא ולפרגן ולעודד וכדומה. אבל אם הוא מגלה סגירות ואומר, אין סיכוי שום דבר לא עבד, אז אם תנסו להגיד לו, הנה, אתה רואה, פתרת והצלחת, הוא יגיד, זה היה בקושי, זה היה נס, אין סומכים על הנס, הוא ייתן כל מיני אמרות שיקבעו את המצב הקורבני שלו, ופחות את המצב ההתפתחותי החדש שלו אתם הייתם רוצים להוביל אותו.
ישר כוח גדול, תודה רבה.
ברוך תהיה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד לאחר מכן אתם יכולים לחזור ולשאול שאלות 058-693-93 בנושא נפש האדם, המשפחה, ההורות או האדם בינו לבין עצמו. הפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום. שלום, רציתי לשאול שאלה. פשוט יש לי בעיה עם בעלי, שיש לו, יש לו איזה בעיה כאילו של... טוב, רגע, אני אלך למקום. יש לו איזה בעיה שהוא פשוט מפחד לקבל אחריות. מקבל כאילו אחריות על עצמו.
כן, מה זה אומר? שמה נשאר הבית, לא עושה לו מפקד, זו הכוונה.
הוא לא, יש לו, הוא בורח כאילו למקומות אחרות, כמו לשירותים למשל, או למחשב, יש איזה משחק שהוא לא יכול כאילו, חייב את הנקודות, חייב את הדברים האלה.
הבנתי.
והוא פשוט לא רוצה לעבוד, לא רוצה לעשות כלום, רק כאילו שירותים ומחשב. בורח לזה,
ויש שקשה
לו פשוט לקחת את האחריות.
הבנתי, אז את אומרת בגדול, הוא ככה בכל פעם את מגדירה את זה, שהוא הולך למשחקי המחשב וכדומה, ואת שואלת מה עושים בעצם בשביל?
מה עושים, כן.
כן. אז תראי, נתחיל קודם כל מהדבר כנראה, היותר פחות נעים לשמוע, אבל כנראה יותר חשוב, יותר מה לא עושים. ברגע שאנחנו מאירים פעם, פעמיים, 20 פעם לבן הזוג בנושא מסוים, ולא הצלחנו על ידי שהערנו לו, אז מומלץ לא להעיר לו עוד פעם. אני לא יודע אם הערת או לא הערת, אני לא מתייחס אלייך, כי לא בדקתי את זה, אבל
אני כן
הערתי. וזה נורמלי, זה נורמלי, אנחנו מצוקה, ואנחנו רוצים להעיר ולשנות וליצור שינויים, זה מובן. וזה בסדר, וזה נורמלי מאוד שבני זוג משכנעים אחד השנייה, הם חיים יחד, והם ישכנעו אחד השנייה, אם ירצו, לא ירצו. ברור שהאישה מושכת את הבעל למקום מסוים, אבל מושכת האישה למקום אחר, והם משכנעים אחד השנייה, וכל אחד משנה את סולם הערכים שלו מהלך השני, ומובילים אחד השנייה לכל מיני מקומות, ובהרבה מאוד מקרים זה גם יצא טוב, וזה בסדר, וזה מתאים לשניהם, זה הגיוון של שני בני אדם שחיים יחד. יחד עם זאת, יש גם חיסרון. החיסרון הוא כאשר אחד מושך לכיוון מסוים והאחר לא רוצה, ואז כשמנסים למשוך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז גם אם והיה והמקום שלה ואת רוצה למשוך את בעלך שהוא יהיה אחראי יותר, יוזם יותר כפי שאת מגדירה את זה, אז כמה שיותר נדבר איתו על זה, הוא יותר יתנגד לזה. הוא יותר יתנגד לזה, הכוונה היא שהוא יותר ירגיש שזה מבחינתו מאבק כוחות. מאבק כוחות, הכוונה היא שברגע שאני אפסיק את המחשב ויתחיל להיות אדם שיותר יוזם, יוצר, עושה, אז מהמקום הזה פתאום התברר שרגע אשתי צדקה כל הזמן ואני טעיתי כל הזמן, ואז בהרבה מאוד מקרים, לא כל הזמן, אבל בהרבה מאוד מקרים, בעיקר בתוך מערכת נישואים שפרק זמן ארוך היא הייתה תאונה רגשית, אז מהמקום הזה הוא לא ירצה לעשות שינוי, כי הוא יגיד, בעצם אם אני עושה שינוי, יוצא שאשתי צדקה כל הזמן. לכן מה שכדאי לעשות הוא, ברגע שהערנו פעם, פעמיים, שלוש, זהו. שאני אומר פעם, פעמיים, שלוש, אפשר גם 30 פעם. אחרי 30 פעם, זהו. בוא נעצור את ההערה, בוא נעצור את מעגל ההערות, ואז אחרי שאנחנו עוצרים את מעגל ההערות, מה שאנחנו עושים, אנחנו ממשיכים בתפקד כאילו יוצאים מתוך נקודת הנחה, בשנה הקרובה זה בכל מקרה לא הולך להשתנות. אם עכשיו הייתי אומר לך שבשנה הקרובה כל מה שאת רוצה שבעלך ישנה הוא בכל אופן הולך לשנות. שנה הקרובה זה בטוח לא הולך להיות, לא יודע מה הלכה מכן, אבל שנה בטוח לא. מה היית עושה אחרת? איך היית מתנהלת אחרת? היית מתחילה, בהדרגתיות, בהתחלה זה היה כואב לשמוע את זה, אבל כעבור כמה ימים היית בהדרגתיות מתחילה לומר לעצמך, טוב, הוא בכל מקרה לא מתכוון לעזור לו בזה, לא בזה, לא בזה, איך אני עכשיו מתחילה להתנהל לבד? ואז ברגע
אבל ש... איך אפשר להתמודד, סליחה שאני תוקעת שאני... אבל איך אפשר להתמודד שבן אדם כל היום בשירותים במחשב, זה כאילו לבן זוג השני זה מביא... כל מיני כאילו כל מיני תופעות, כאילו זה כבר עושה עצבים, וזה כבר...
אני מבין, אני כל מה שאת אומרת, כל התופעות עושה עצבים וכדומה, אני לא נראה לי שהוא הולך את מקור הפתרון. הוא בינתיים, מה שאני מבין ממך, אני לא חלילה, לא שופט ולא אומר, כי אני בטח לא שומע
את כל... הלכתי לכל מיני דברים,
אני לא... רגע, אני לא מכיר את כל התמונה כולה, וגם שלא יישמע שאני מחליט מי צודק, מי לא צודק, אני כן אומר, על בסיס מה שאת מתארת, לא נראה שהוא הולך להיות בינתיים. בינתיים, על בסיס הדיאלוג הקצר בינינו, מה שאת מתארת, הוא לא הולך את מקור הפתרון. הוא בינתיים מבחינתך מקור הבעיה. ואם מבחינתך את חובה אותו כמקור הבעיה, בינתיים, אז בשביל לצאת מהמקום של הבעיה הזה, זה בהקשר הזה להתנתק. זהו, לצאת מתוך נקודת הנחה, הוא לא הולך להשתנות. זהו. עכשיו, אם הוא לא הולך להשתנות, מה את עושה אחרת בחיים אם הוא לא הולך להשתנות? אם נגיד שבשנה הקרובה הוא בכל מקרה לא הולך להשתנות.
אם בשנה הקרובה הוא רוצה להשתנות, אז
זה בעיה, אם לא. בשנה הקרובה הוא לא הולך להשתנות.
ואחר כך?
אחר כך אני לא יודע. אני אומר, צי מתוך נקודת הנחה, קחי לעצמך פרק זמן, תורידי את המילה שנה.
אני אגיד לך, אנחנו כבר אמרנו, אנחנו, אני אמרתי לו שאם...
כן, אבל כל מה שאת אומרת לו...
אם לא אכפת לו, אז אפשר להתגרש, ככה הוא יהיה רווק, ו...
אני מבין.
לא יהיו לו אחיות, והרבה דברים לעשות, לא יהיו לו את הדברים האלה.
אני מבין, רק אני מוסיף ואומר שבכל... אני מוסיף ואומר שכל פעם שאת אומרת לו את זה, אז את אומרת, אם אתה רוצה, אפשר להתגרש ולחיות לבד ולא לך את העול, רק מצד שני, את גם כן מוסיפה את האיום, ואני רוצה שתשתנה בת אחת. אני פה מוסיף משהו אחד. אני אומר, אם אנחנו רוצים לתת לו קרקע פוריה, לאפשר לו להתפתח, זה הידי כך שאנחנו מנטרלים כל הערה, כל ביקורת לפרק זמן מסוים, קחיל עצמך 4 חודשים. אני יותר לא מהירה, בכל מקרה הוא לא לחשתונות ב4 חודשים הקרובים. תשחררי את המקום המאיים הזה, ואז... על ידי כך יהיה לו קל יותר אולי ליצור שינוי. אני לא מבטיח שיש שינוי, רק אני אומר שמהמקום הזה יש יותר סיכוי שיהיה לו קרקע פוריה ליצור איזשהו שינוי, ואז כשהוא עושה שינוי זה המקום לעודד ולחזק בהדרגתיות. כאן תוכנית עוד מגיעה לסיומה, תודה רבה לאשר גרייבר, ישי בוברובסקי, לכי המאזינים, היו ברוכים.